קצה משודרת מבית האוזן השלישית.
האוזן השלישית.
בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה.
על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
ועכשיו בקצה. Sunflower. עם דומה קריב.
The name of this band is Talking Heads.
הסיפור של Talking Heads, פרק מספר 8. מי צריך מילים? אנחנו בפרק ראשון מתוך שניים שבו נתעד תקופה שהייתה תקופת מעבר בחייה של הלהקה. תקופה שבה החברים סיימו את ההרפתקה של Remain in Light, המגנום אופוס שלהם, ויצאו כל אחד לדרך עצמאית, סוג של הפסקה מארבע שנים מאוד מאוד אינטנסיביות שעברו עליהם. אז אנחנו מתחילים עם ג'רי הריסון. הריסון היה כזכור המצטרף האחרון לטוקינג הדס. הוא הגיע על תקן של מוזיקאי מנוסה יותר אחרי העבודה שלו עם מודרן לאברס וכנגן סשנים להשכרה. בתחילת 1980, כשהלהקה הייתה בסוג של הפסקה, ג'רי ניצל את ההזדמנות כדי לחבור לבסיסט בסטה צ'רי ג'ונס, בסיסט שניגן בעבר עם בריין אינו, רוקסי מיוזיק, שרקס וגם עם רוברט פריפ, באלבום שבו השתתף גם מיודענו דיוויד ברן. כלומר, הוא היה חלק ממעגל המוזיקאים שאליו גם טוקינג הדס השתייכו. בסטה וג'רי הפכו לחברים והשתתפו בשני פרויקטים באותה שנה, 1980. הראשון הוא הרכב חד פעמי בשם אסקלייטורס, הרכב שהוציא תקליטון אחד עם סאונד קצת יותר מחוספס, אבל גם מאוד פאנקי. בתקליטון הזה השתתפו מגוון מוזיקאים שחלק גדול מהם עבד גם עם טוקינג הדס. אותו דבר גם לגבי הפרויקט השני של בסטה מאותה שנה, פרויקט שגם בו השתתף ג'רי בנגינת סינטי. פרויקט קצת יותר רך בסאונד שלו, בשם דאבל. זה מתוך האלבום היחיד שיצא תחת השם הזה. זה נקרא טריי, דאבל טריי.
Check!
דאבל, 1980, ג'רי הריסון על הסינטי. הדברים האלה קרו עוד לפני שיצא רימייני לייט, אבל היו קשורים לדברים שקרו אחרי שהאלבום ההוא יצא. המיקסים לרימייני לייט התקיימו בניו יורק, בעוד שהקלטות כזכור התקיימו עוד בבהמאס. בשלב הזה החל הריחוק בין חברי הלהקה, ובעיקר בין טינה וקריס, לבין טינה ויימארס וקריס פרנס, לבין בריין אינו ודייוויד ברן. אינו וברן עבדו כמעט לבדם על המיקסים ולמעשה דחקו את חברי הלהקה, אבל השבר הגדול קרה כשאלבום יצא לשוק. מהדורה הראשונה של האלבום, הקרדיט לכתיבת כל השירים, היה של דייוויד ובריין לבדם, כשג'רי שותף בשני שירים נוספים. זאת הייתה סתירת לחי של ממש, מכיוון שזה השפיע ישירות על התמלוגים כמובן, וגם קונספטואלית הם זכרו את ההצהרה של דייוויד שכולם שווים, אז כשזה מגיע לקרדיט לא כולם שווים. אחר כך זה תוקן לבריין אינו, דייוויד ברן וטוקינג הדס, ורק במהדורה מאוחרת יותר ניתן קרדיט שמי לכל אחד מחברי הלהקה פלוס אינו. אינו דרש גם שהקרדיט על האלבום יהיה טוקינג הדס ובריין אינו. מי ששם את הברקס כאן היה חברת תקליטים סייר. הם אמרו לאינו, אם אתה יכול לקרדיט אתה צריך לצאת גם לסיבוב הופעות. אינו סירב, וזה סתם על הגולל, את הגולל על שיתוף הפעולה בינו לבין הלהקה. ב-1981 הוא סיים עם דייוויד את העבודה על האלבום My Life in the Bush of Ghosts שדיברנו עליו, ועל כמה קטעים באלבום The Catherine Wheel, אבל בסופו של דבר גם הקשר ביניהם ניתק, לפחות לשנים הקרובות. אינו המשיך מכאן לכמה עבודות של פסי קול, ואחר כך לעבודה עם U2 שהפכה אותו ממפיק נחשב ליודעי דבר למגה מפיק. כאן גם אנחנו נפרדים ממנו בסדרה שלנו, אחרי שנתיים סוערות ביותר, שנתיים שאחריהן טוקינג הדס כבר לא יראו אותו דבר. במובן מסוים, זה הרגע שבו הלהקה שהכרנו בעצם מתה, ועכשיו נולדה להקה חדשה. במקור מתוך Fear of Music, אחד השם שאני הכי אוהב, אני חושב בכלל של הלהקה, כאן מתוך הופעה בפרלר ארנה ברומא, 18 בדצמבר 1980. ההופעה הזאת צולמה גם לסרט שהפך לאחד התיעודים המרשימים ביותר של טוקינג הדס בפורמט המחודש, שהורכב במיוחד לצורך העברת ההפקה המורכבת של רימייני נייט לבמה. התוכנית המקורית הייתה לעשות שתי הופעות גדולות, אחת בפסטיבל בטורונטו ואחת בסנטרל פארק בניו יורק. לצורך הופעות האלו שאליהן הלהקה הוזמנה, ג'רי ביקש מבאסטה צ'רי ג'רי ג'ונס לעזור להם לגייס נגנים נוספים כדי לעבות את הצליל. הראשון שהגיע בגיוסו של בסטה היה ברני וורל. ברני היה הקלידן של פרלמנט פנקדלי, כרכב שקריס בעיקר מאוד אהב. בהמשך ההשפעה שלהם תחלחל לאחד השירים הבולטים של הלהקה, אבל בינתיים ברני נקרא להצטרף ללהקה על הבמה. הבעיה הייתה שמעולם לא שמע את טוקינג הדס, אבל בסטה מספיק הדליק אותו על העניין והוא הגיע. בסטה הביא גם את נגן כלי הקשה סטיבן סקיילס, שעבד עם הרכב פאנק בשם ווינרס, ואת זמרת ה-R&B דולט מקדונלד, שהשתפה גם באסקלייטרס ששמענו קודם ומתבלטת כאן בקולות הרקע. את החבורה יש לי עם אדריאן בלו, שניגן באלבום עצמו. בסטה התלבט אם בכלל להצטרף בעצמו, שכן לטוקינג הדס יש את אחת הבסיסיות הגדולות בעולם, טינה ויימאוף, אבל בסופו של דבר הוא וטינה הסתדרו מצוין וחילקו ביניהם את העבודה. טינה תמיד ידעה לשים את האגו בצד כשזה מגיע ליצירה, ובמקרה הזה זה גם משתלם לה. נגיע לזה עוד מעט, אבל קודם הנה ההרכב הגדול, הביג בנד, כמו שחברה להקה קראו לזה, שהורכב לצורך שתי הופעות והמשיך הלאה לסיבוב ארוך שנמשך כמעט שנתיים בכיתועים. כאן הם ברומא עושים את הקטע שסיים את ההופעה ואת הסרט המצוין שלה, The Great Curve. אופ, סליחה, זה היה כניסה קצת קשה בהתחלה, אבל זה מה שנקרא תיעוד אותנטי. Great Curve, Talking Heads וחברים, דצמבר 1980, אנחנו נפרדים מההופעה הזאת בינתיים, אני ממש ממליץ לראות אותה במלואה, באמת מדובר בתיעוד לא יאמן בכמה שהם היו on fire בהופעות האלו. בדיוק שנה אחרי אותה הופעה, דצמבר 1981, יצא בלייבל סייר, לייבל שבו היו חותמים גם טוקינג הדס, האלבום הראשון שנשא את השם דייוויד ברן לבדו, ללא הלהקה. הדבר הזה התאפשר בזכות האמון הבלתי נגמר של סייר בברן, אחרי רימיין אילד, שאומנם לא היה הצלחה גדולה, אבל נתן ללייבל הרבה פרסטיג' וביקורות מעללות, וההופעות היו מאוד מוצלחות. מבוסם ההצלחה, דייוויד ביקש מסימור סטיין, מנהל הלייבל, להקליט פרויקט סולו. סטיין הסכים מיד, אבל דייוויד לא בישר את זה לחברי הלהקה שלו, והם שמעו את זה ממש במקרה מהמנהל שלהם גרי קרפרסט. פרויקט הסולו של דייוויד היה למעשה פסקול, פסקול למופע בלט של הכוריאוגרפית הנחשבת ויילה תארפ, למופע קראו The Catherine Wheel. הוא הוצג לראשונה ב-22 בספטמבר 1981 בווינטר גארדן תיאטר בניו יורק. דייוויד הגיע למופע הזה חמוש בכל הפטנטים המוצלחים שלו, מקצבים פוליריתמים, קול אנד ריספונס, שירה אינטלקטואלית שהיא גם כוחנית, טקסטים זה עם זרם תודעה. בעצם זו הצלע השלישית ברצף של Remain in Light ו-My Life in the Bush of Ghosts, שלושה אלבומים שבהם דייוויד אימת את ההיסטוריה הפרטית שלו, הנוצרית קתולית, עם עולמות מוזיקליים חדשים עבורו, ויצר קו שמחבר ביניהם. אז זה מתוך The Catherine Wheel, Big Business. זה הקטע שפתח את The Catherine Wheel, מה שאנחנו כבר שומעים ברקע, His Wife Refused. הקליט המקורי כלל 11 קטעים נבחרים מתוך המופע, בעוד שהקסטה ואחר כך הדיסק כללו 23 קטעים, כולל הרבה מאוד קטעי מעבר וקטעים אינסטרומנטליים. דייוויד הביא לכאן לא רק את המקצבים של Remain in Light, אלא גם חלק מהאנשים שעבדו על האלבום ועל המופע, בריין אינו, אדרין בלו, ברני וורל, דולט מקדונלד, אפילו ג'רי הריסון. כולם ועוד הרבה מוזיקאים הם שותפים לאלבום הזה. יש שניים שבלטו בהדרם, טינה וקריס. מה קרה להם? נגיע לזה עוד מעט, אבל קודם, His Wife Refused, דייוויד ברן מתוך The Catherine Wheel, 1981. We'll be right back.
your eyes are wide open. There is nothing like a feeling you can never forget when your eyes are wide open. Daytime was a feeling, but it's not over yet. Got my eyes wide open. We've come a long, long distance, and we're never going back. I got my eyes wide open. Oh, I got both doors open. I got both doors open. I got the back door open. I got the street door open. In another time, in another place, there's a train running through.
Polymouth, Talking Heads. במקור הקטע הזה הופיע ב-The Catherine Wheel, אחד מכמה שירים שדייוויד הביא ללהקה כדי שישתלבו בהופעות שלהם. לא ברור אם זה משהו שהוא כפה עליהם או שזה פשוט השתלב בסט. בכל מקרה, ההקלטה הזאת לקוחה מפסטיבל וכטר בבלגיה, 3 ביולי 1982. המופע הזה יצא גם לשירותי הסטרימינג ב-2021 כאלבום. אפשר לשמוע באיכות מצוינת את Talking Heads עושים גם שירים כאלה. כמו שאפשר לשמוע, הלהקה הגדולה שינתה מאוד את הצליל של הלהקה. הסאונד הדחוס והעצבני של האלבומים הראשונים עבר טרנספורמציה והפך רחב, פאנקי וסולי, כמעט פופי. החיבור של Talking Heads לעולם הפופ קיבל דחיפה מאוד רצינית כמה חודשים לפני המופע הזה, ב-1981. אז בזמן שג'רי התעסק בפעילויות סולו שלהם, נגיע בפרק הבא, בזמן שדייוויד הקליט את האלבום שלו, זה מה שעשו טינה וקריס. ב-1981 היה כבר ברור שטוקינג הדס יוצאים לחופשה, לא ברור לכמה זמן. דיוויד כאמור קיבל חוזה לאלבום סולו, ג'רי קיבל גם, סימור סטיין אמר לטינה וקריס, אני לא יכול לממן 4 אלבומי סולו של טוקינג הדס. טינה וקריס לא ממש התלהבו להיכנס להרפתקה חדשה, אבל רואה החשבון שלהם בישר להם שאחרי סיבוב ההופעות הגדול, סיבוב שבו הלהקה השקיעה מכיסה סכומי ענק ולא ממש כיסתה אותם חזרה, הם חייבים לעשות משהו. מי שנתן לטינה את הדחיפה לכתוב ולשיר בעצמה היה השותף שלה לבאס, בסטה צ'רי ג'ונס. בהופעות שבהן הם חלקו את תפקידיהם בבאס, הוא אמר לטינה שיש לה קול מצוין, שהיא צריכה לשיר יותר וגם ליצור יותר בעצמה, בתוך הלהקה או בנפרד. בעודם שוהים יותר ויותר בדירה החדשה שלהם בבהמאס, טינה וקריס החליטו לפנות למנהל האולפן הסמוך, קריס בלקוול. כבר סיפרנו כאן על אולפני קומפס ועל השותפות של טוקינג הדס באולפן הזה. הייתה להם היסטוריה מאוד טובה, גם עם בלקוול וגם עם האולפן, ובלקוול היה גם מנהל הלייבל איילנד, שסרב עוד ב-76 להחתים את טוקינג הדס. בלקוול עדיין נקע על חטא, וזאת הייתה הזדמנות מצוינת ללחוץ לו קצת על זה, כדי שיחתים את השניים. הוא הציע להם להיכנס לאולפן ולהקליט מספר דמויים, אם הוא יאהב הוא יחתים. הראשון היה השיר שאנחנו שומעים ברקע, לורליי. השיר השני היה למעשה הצהרת העצמאות הגדולה של חטיבת הקצב של טוקינג הדס. הזוג שהרגיש נדחק יותר ויותר על ידי האגו של מנהיג הלהקה הקריזמטי, שכל מילה והברה שלו הם בעלי משמעות. טינה וקריס נכנסו לאולפן והתחילו לאלתר על מקצב פאנקי דיסקו, יהיה בשיטה דומה לזו שהם עבדו קודם ב-Remain in Light עם הלהקה. כשהגיע הזמן להקליט את השירה, טינה הביאה איתה לאולפן את האחיות שלה, לני, לורה ולוריק. היא עשתה את זה פשוט כי לא היה לה מספיק ביטחון בעצמה כזמרת, במקרה הזה בכלל לא היה לו מילים לשיר. מי שהביא את הרעיון שפיצח אותו הייתה לני. היא התחילה לזמזם שיר עם שמגיע במקור ממרוקו, והאחיות נהגו לשיר אותו בילדותם. הם שרו את זה בתור סימון, כלומר טקסט דמה כדי לשיר אחר כך טקסט רגיל במרכאות, אבל ברגע שהטכנאי סטיבן סטנלי שמע את זה, הוא פשוט קפץ על הכיסא מרוב אושר. זה פתח את הדלת לשיר שהיה המחאה הגדולה של טינה נגד דיוויד. בשביל מה בכלל צריך מילים? וזה הפך לסינגל הבכורה של הרכב החדש של טינה וקריס. טום טום קלאב. וורדי ראפינג הוד.
Tell me straight. Rare words and swear words. Good words and bad words. Say the right word, make a million.
Words are like a certain person who can't say what they mean, don't mean what they say.
With a rap, rap here and rap, rap there. Here, rap there, rap everywhere, rap, rap.
Wrap it up for the common good. Let us and miss the neighborhood.
It's okay, I've overstood.
טום-טום קלאב. טום-טום קלאב היה השם של הדירה של טינה וקריס בבהמאס, שם שניתן כמחווה למועדון סווינג, שהיה פופולרי בקרב משוררי ביט. הקטע הזה יצא בקיץ 81 והפך ללהיט ענק. הרוח שלו הייתה כל כך משוחררת, כל כך שונה מהדיוק של טוקינג הדס, קטע שלא מתבייש להיות פופי ולשחק עם היפ-הופ. ב-12 בינואר 1981 יצא סינגל של להקה שטוקינג הדס הכירו עוד מהימים המוקדמים של מועדון ה-CBGB, בלונדי. דיברנו עליהם ממש בתחילת הסדרה כשהם הוציאו את הסינגל הראשון שלהם קצת לפני טוקינג הדס. בשנים שעברו מאז בלונדי הפכה להרכב שהוא גם הצלחה ענקית וגם הרכב שמשלב בטבעיות בין דיסקו, ניו וייב, פופ ופוסט פאנק. חבריהם הקשוחים מה-CBGB הסתכלו עליהם בעין מעט עקומה, אבל הפיוז'ן הסגנוני של בלונדי השפיע רבות על אומנים אמריקאים ובריטים. זה קרה בעיקר באלבום Parallel Lines מ-78 והשיר Heart of Glass. ב-1980 בלונדי הוציאו את אלבומם החמישי, אוטו אמריקן, ובו הקטע פורץ הדרך שאנחנו שומעים ברקע, Rapture. קטע שהושפע מהמפגש של דבי הרי עם מפיקי היפ-הופ כמו Fab Five Freddy וגרנד מאסטר פלאש. הם הפכו לחברים טובים עד כדי כך שהרי וקריס סטיין החליטו לעשות להם מחווה. מחווה בדמות שיר שלא רק יזכיר אותם בשמם, אלא גם ממש יעשה היפ-הופ. We'll be right back. היום הדבר הזה יכול להישמע אולי קצת מעולת, שלא לומר ניחוס תרבותי, אבל בזמן אמת הקטע הזה היה פשוט מהפכני. עד אז אף אמן לבן, בטח לא להקה מצליחה כמו בלונדי, לא שילבו היפופ בכזאת אינטנסיביות בתוך שיר שלהם. גם טוקינג הדס שעשו קטע בהשראת The Breaks, עשו את זה בצורה יחסית מתונה. דבי ארי לא רק עשתה ראפ, היא גם רפררה במילים, כמו שאפשר לשמוע, לפאב פייב פרדי ולפלאש. זה היה הקטע הראשון ששילב ראפ ושודר ב-MTV. זה היה הסינגל הראשון ששילב ראפ והגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי. זה נתן ולידציה אדירה לעולם ההיפופ המחתרתי, וגם, במודע או שלא, נתן השראה גם לטינה ויימאוף. של וורדי ראפינג הוד, סימור סטיין אמר לטינה וקריס, תביאו עוד. אז הם התחילו לאלתר באולפן על בסיס קטע שיצא ב-1980 של הרכב פי-פאנק בשם זאפ. טינה וקריס היו תמיד צד אחד קדימה בכל מה שקשור לטרנדים. הם נהגו לפקוד את מועדוני דאונטאון ניו יורק, והרגישו שהמוזיקה הסחלטנית של טוקינג הדס לא מספיק משקפת את מה שקורה שם. הם רצו לתת ביטוי לסאונדים החדשים, אלקטרוניקה, דיסקו, R&B, דאב והיפ-הופ. גם בשיר הזה, כמו בקודמו, בשיר השני שנשמע עוד מעט, קריס וטינה התחילו ממקצב. זה היה המקצב הזה. הם הביאו כל מיני חברים לאולפן, ויחד איתם בנו את העיבוד לשיר. טיירון דואני, מי שהתפרסם בעיקר כקלידן של בוב מרלי, היה זה שניגן את הפתיח הכל כך מזוהה של השיר הבא. פתיח שמנוגן על סינתיסייזר מסוג פרופיט 5, בסטאפ הבסיסי ביותר שלו, כלומר הוא לא עשה שום מניפולציה, זה הסאונד הראשוני שאיתו הגיע המכשיר. על זה טינה הלביש המשפט שהסתובב לה בראש לא מעט זמן, וניסתה לחבר אותו ללא הצלחה לשיר. What you gonna do when you get out of jail? המשפט הזה התניע את הטקסט הכללי של השיר, טקסט נונסנסי וחסר היגיון, טקסט שגם מנצל את ההזדמנות להכניס מחווה לגיבורים המוזיקליים של הצמד. קטע זה נקרא Keep on Dancing, אנחנו שומעים רק בנגיעה כדי להבין את הראש הכללי. הקטע הזה הופיע באלבום באותו שם שהוציא ב-1974 המתופף המילטון בוהנון. בוהנון התפרסם בעיקר כמתופף של סטיבי וונדר, אבל באופן כללי מדובר באחד מגדולי המתופפים של הסול. הוא עבד עם הטמפטיישנס, מרווין גיי, סמוקי רובינסון, הסופרימס ועוד ועוד ועוד. המוזיקה שלו מוכרת לא מעט בזכות סימפולים שלה בקטעים של ג'יי זי, סנופ דוג ומרי ג'יי בלייג'. בוהנון הוא אחד השמות שהוזכרו בסינגל השני של טום טום קלאב, סינגל שיצא בשישה בספטמבר 1981, והפעם היה כבר להיט ממש ממש גדול. Genius of Love, טום טום קלאב, ספטמבר 81. Genius of Love, Tom Tom Club. הצלחה מדהימה, חסרת תקדים בעולם של טינה וקריס. השיר הזה הצליח יותר מכל סינגל של טונגינג הדס עד כה. הגיע למקום הראשון במצעד הדנס של הבילבורד ולמקום השני במצעד ה-R&B וההיפ-הופ, שהיה שייך באופן כמעט אקסקלוסיבי לאמנים אפרו-אמריקאים בתקופה ההיא. השיר הזה פרץ גבולות עבור מי שראה בטוקינג הדס הרכב רוק או פאנק, והפך את טום טום קלאב לאחד השמות החמים בעולם המועדונים ומסיבות המחתרת של ההיפ-הופ. אמרנו קודם סימפולים, אז Genius of Love הוא אחד הקטעים הכי מסומפלים בהיסטוריה. קחו אוויר, Public Enemy, מריה קרי, טופק, 50 סנט, ג'יי דילה, אייס קיוב, בסטה ריימס, קוליו, פארמור, כל אלו ועוד המון המון אחרים סימפלו את השיר הזה. אפילו ב-2021 יצא להיט ענק שסימפל אותו, Big Energy של לטו, שזה גם שיר מצוין בלי קשר. אחד הראשונים שהבינו את הפוטנציאל של הביט הזה היה גרנד מאסטר פלאש. באוקטובר 82, ההרכב של פלאש, The Furious 5, הוציא את אלבום הבכורה המכונן שלהם, אלבום חשוב מאוד בהיסטוריה של ההיפ-הופ, The Message, ובו הקטע הזה, It's Nasty.
To rule the themes of clean inside the cool school.
We're the chiefs of relief,
can tame a wild beast.
The finesse of the west, the masterpiece of the east.
The boss, of course,
of the lord of the horn.
The ones with the platinum vocal cords.
We're the science of desire,
with a magical mind.
The monarch of the dark, in the night of light.
We advertise
and specialize
in the exercise that will energize
the young lady thighs.
Cause all the fly guys
make just to rise right before their eyes.
We're the earl of the wild
and the heir of flame.
אלבום הבכורה של טום טום קלאב יצא ב-22 ביוני 1981. הסינגל של Genius of Love יצא רק בספטמבר. כשהאלבום יצא, השיר הזה לא כך עורר תשומת לב, הוא נכלל בו גם בגרסה קצת שונה, וכשיצא גרסת ה-12 אינץ' הארוכה, הוא הפך ללהיט ענק. אנחנו לא נשמע את כל שירי האלבום הזה, כנראה שאת רובם אין פה הרבה שירים, אבל נחזור אליו קצת בפעם הבאה כשטום טום קלאב יהפכו למופע החימום של טוקינג הדס. הקטע הזה הופיע כמעבר באלבום והוא נקרא טום טום טים. הוא הוביל אחד השירים האהובים עליי לפחות באלבום הזה, קטע שמושר בצרפתית, שפת ילדותן של האחיות ויימאות. המילים שלו מספרות על נושא שקצת מזכיר את השיר Animals של טוקינג הדס, חיות שחוששות בעצמן מההרס שיותירו בני האדם. אבל יש משהו במסר ובשיר הזה שמועבר בצורה מאוד משוחררת ולא דידקטית, וגם זה אולי סוג של מרד בדייוויד ברן וברצינות היתר שלו. ללפון, טום טום קלאב.
Lele
טלפון. ציל הגיטרה המיוחד הזה שמחכה קול של פיל, אחראי לו כמובן, ליודענו, אדריאן בלו. הוא הגיע לקומפס כדי לתרום כמה קטעי גיטרות שנשמעו בחלק מהזמן, קצת לא מתאימים לקונספט השמח. למשל בג'יניס אוף לאם ממש נאלצו למחוק את תפקידי הגיטרה שלו, טינה טענה שהוא לא סלח לה על זה. בכל מקרה, צליל הפיל הזה של בלו יופיע בשיר פילים אחר, שיר שבו הוא גם שר, השיר שפותח את האלבום דיסציפלין של קינג קרימזון מ-1981. כבר דיברנו על הקשר המפתיע בין ענקי הפרוג האלה לבין המקצבים השבטיים של טוקינג הדס, במקרה הזה גם טום טום קלאב. זה קטע שמדגים בצורה מאוד ברורה את ההשפעה הזאת, אלפנט טוק. אנחנו מיד נשמע אותו, רק נגיד שבפרק הבא אנחנו נדבר על אלבום הסולו של ג'רי הריסון, על סיבוב ההופעות של טוקינג הדס ב-82, וננסה להבין איך ההצלחה המפתיעה הזאת של טום טום קלאב שינתה גם את המסלול של להקת האם. אנחנו נחזור ממש עוד מעט עם סאנפלאואר, מוזיקה חדשה ושינה חדשה, ובינתיים אלפנט טוק, קינג קרימזון, דיסציפלין, מאמצים את המקצבים האלה של טוקינג הדס וטום טום קלאב. מי היה מאמין? יאללה ביי, נתראה עוד מעט. לי קוראים תומר קריב, אגב, כן?
Conversation, contradiction, criticism. It's all.